וטעם החודש הזה לכם ראש חודשים. אז כמובן השאלה היא, מה זה היסוד הזה שלכם? המניין של חודש הוא אוניברסלי. שימנו אותו ישראל חודש הראשון, וממנו ימנו כל החודשים שני ושלישי, עד תשלום השנה ב-12 חודש. אז זהו דבר טכני, שכל חברה, גם חברה ראשונית, מסדרת לעצמה את סדר עבודותיה, כל מי שיצא מכלל חברה פרימיטיבית חייב לארגן לעצמו את הלוח. אז מה צריכים שהקדוש ברוך הוא ייתן הוראה למשה, דבר שאפשר לקיים מסברה או שצריכים לקיים מסברה? אז הוא אומר, העובדה שהתורה תמינה את זה בצורה כזאת, כדי שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החודשים יהיה הנס נזכר. זאת אומרת, יש לצורת המניין יש יסוד לאומי המתייחס לגאולת מצרים, ועל כן אין לחודשים שם בתורה אלא יומר בחודש השלישי, ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני נעלה לנו, בחודש השני באחד לחודש, וכן כולם. זאת אומרת, בתורה עצמה מופיעים החודשים במניין מספרי. והרמב"ן אמר עוד יותר, בהשוואה למה שיש אצל אומות העולם וגם אצל ישראל בשלב מתקדם יותר כפי שעוד נראה, אז אין שם תוכני, יש שם טכני. יש אפשרות לכנות את החודשים על פי הצדדים התוכניים שלהם, אבל התורה לא עשתה את זה, אלא היא קבעה את זה על שם הצד המספרי. ולמה היא עשתה את זה? מפני שהיא רצתה כאילו לומר שהעיקרון, נקודת המוצא של החודש הראשון, זה בהתייחס לגאולת מצרים. וכמו שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת כאשר הפרש. זה הרמב"ן המפורסם, וזכור את יום השבת כאשר שכבר דיברו בו בו כמה פעמים. כך הזכירה ביציאת מצרים במנותינו החודש הראשון והחודש השני והשלישי לגאולתנו. שאין המניין הזה לשנה, שהרי תחילת שנותינו מתשרי, דכתיב בחג עתיב תקופת השנה, וכתיב בצאת השנה. אם כן, כשנקרא לחודש ניסן ראשון ותשרי שביעי, לתשרי שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. זאת אומרת, הרמב"ן אמר שהמסגרת הזאת של מניין החודשים, הוא יש לו שותף, וזה מניין הימים. אנחנו מונים. עובדה היא גם כאן, כאן לא חלו שינויים עד עצם היום הזה. בהשוואה, והרמב"ן עצמו הביא דוגמאות מתרבות העמים. בתרבות העמים יש לימים שמות תוכניים, ואילו בישראל עד עצם היום הזה אתה מדבר יום ראשון, יום שני, ברגע שאמרת ראשון, שני וכו', אמרת יסודות מספריים, והיסודות המספריים הללו הם מתייחסים לשבת. והרמב"ן הרי כך פרש, או כך על כל פנים עולה מדבריו, שבמניין הזה מקיימים גם את המצווה של זכור את יום השבת לקדשו. כיצד אתה זוכר את יום השבת לקדשו במשך עוד ימות השבוע? בזה שאתה מתייחס למספר ולמניין במספר מספרי בקשר לשבת. וכל זה כמובן איננו שייך למניין של השנים שהוא עומד לפני עצמו. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה. דהיינו, יש משהו מיוחד ישראלי, אבל הוא ראשון לכם, שנקרא לו לזיכרון גאולתנו. אז כאן יש, זה חידוש רמב"ן. זאת אומרת, הרמב"ן למד פשט, מה כתוב ראשון הוא לכם, מה פירוש הראשון? הראשון הוא שזה מתייחס לגאולה, לגאולת מצרים, ומכאן אלה אנחנו מונים לדבר הזה. אז אתה לא יכול לומר שזה שם טכני בלבד. זה נכון, זה שם טכני אם אתה לא קובע מהו הראשון ומהו השני, אבל אחרי שקבעת מהו הדבר הבסיסי שממנו אתה סופר, הרי הדבר הטכני הזה הפך לתוכני. וכבר הזכירו רבותינו זה העניין, ואמרו שמות חודשים עלו עמנו נתבדל, כי מתחילה לא היה להם שמות אצלם. הרמב"ן הוכיח את ההסבר שלו בתורה, שראשון הוא לכם, זה טכני עם תוכן, משלב מתקדם יותר בהיסטוריה הישראלית, כשנקבעו שמות לחודשים. חלק גדול מן השמות שאנחנו מכירים, הם שמות שהתחדשו רק בגולת בבל. על כל פנים, הם לא מופיעים בתנ"ך בשום מקום לפני הספרים הבבליים. עזרא, נחמיה, מגילת אסתר, זה הסיבה בזה. איזה מין דבר, זה נשמע לנו כאין התבוללות, זה נשמע לנו כאין זיקה לתרבות של הנופים שהם קיבלו השפעה ממנה. כי מתחילה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרוא החודשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו השם יתברך, כי אלה השמות ניסן, יר ודולתם שמות פרסיים, ולא יימצא רק בספרי נביאי בבל ובמגילת אסתר. ולכן אמר הכתוב בחודש הראשון הוא חודש ניסן, כמו יפיל פור הוא הגורל, ועוד היום הגויים בארצות פרס ובדי, כך הם קוראים אותם, ניסני וניסן ותשרי, וכולם כמונו. והנה נזכיר בחודשים הגאולה השני, כאשר עשינו עדנה בראשונה. אז הרמב"ן מצא קודם כל פסוק מיוחד בירמיהו. אנחנו מכירים אותו גם מהדרשה בסוגיה בברכות לגבי תזכור יציאת מצרים, והוא אמר שיש בנבואה יסוד שגאולת מצרים מתגמדת ומתמעטת לעומת גאולת העתיד, ולכן מותר למדו חכמי הדור הזה שגאולת מצרים היא באיזה מקום שהוא מצטנפת לה. אז שלב ראשון של שמות החודשים היה טכני על שם המספר, וזה מתייחס לגאולת מצרים, וכשבאה גאולת בבל, אז כמו שגאולת מצרים חיפשה לה ביטוי בחודשים, כך גם גאולת בבל חיפשה לה ביטוי בחודשים, ואז כאילו קיפלו את הזיכרון המצרי והעלו על נס את הזיכרון הבבלי ועשו אותו יסוד של כל הדברים, והנה כאילו הלגיטימציה אין בפסוק ואין גם בחובה להזכיר את הדבר הזה. והוא הביא דוגמאות שהמגילה למשל אמרה בחודש הראשון, החודש הראשון זה המניין המצרי, ראשון לגאולת מצרים, הוא חודש ניסן, זה המניין, מה ראתה המגילה להזכר את הדבר הזה? הרי ניסן זה היה השם המקובל בפי הפרסים. הרבה מושגים, כמעט כל המושגים, המסע ומתן כולו, העלילה וכולי, בחלקה התנהלה כולה בפרסים, ובעל המגילה לא טורח להסביר לנו אותה. אז למה אומרים בחודש הראשון? כן, ודאי, בחודש הראשון למניין היהודי הוא חודש ניסן, למניין הפרסי. למה אתה אומר לי את הדבר הזה? הוא הביא דוגמה נוספת, איפיל פור הוא הגורל. גם פה יש לך מה שפור, פורה ופרסי, הוא הגורל בעברי. ועוד היום ככה קוראים לזה. אז נמצא שאנחנו בחודשים מזכירים את הגאולה השנית, כאשר עשינו עד הנה, ומכאן ואילך יש שינוי בדברים האלה, כך עולה מתוך דברי הרמב"ן האלה. אז האמת הוא שבדרך הרמב"ן ובעקבותיו הלך גם בעל הטורי, הוא גם הביא את היסוד הזה, כשיאמרו החודש הראשון שפירושו ראשון ליציאת מצרים וכן שני וכן שלישי יזכירו לעולם הנס. אז הטור הלך לזה, גם בחזקוני יש דברים כגון אלה, ראשון הוא לכם, מכאן ואילך הוא ראשון, כמובן בחזקוני אחרי הרמב"ן, שמתוך שתמנו החודשים מזמן החירות, תזכרו הטובה שעשיתי עמכם. גם בחורשו, דיינו היסוד הרמב"ני הזה התגלגל בכמה וריאציות וקיבלו את ההנחה הזאת של גאולת מצרים, הוא השמות הטכניים שהפכו לתוכניים, ואחר כך בא פרק חדש בדבר הזה. האמת שכשאנחנו אוספים את כל החומר שיש לשמות מספריים בתולדות ישראל, לשמות חודשים, אז אנחנו רואים ככה, יש למעשה ארבע מסלולים. אחד המסלול המספרי, שהוא כאילו הראשוני, הבסיסי, הכל הולך על פי מספר. אחר כך יש עברי קדום, למשל חודש זיו, חודש בול, אני חושב ארבע חודשים שמופיעים בשמות שלהם, אז קשה לדעת האם במסורת ישראל הקדומה, ירח האיתנים, האם במסורת ישראל הקדומה היו שמות בעלי תוכן לכל המובד חודשים, ורק אי פה, אי שם, זה מבצבן חודשים ירח האיתנים, או שרק לארבעה אליי, סתום. אבל כל פנים אנחנו יכולים לדבר על שמות יותר מאשר סתם מספר יבש, שמות בעלי משמעות, או אנחנו מחפשים לדעי הגמרא בראש שנה מתפלפלת, למה זה איתנים וכו' וכו', אבל כאמור אין אנחנו יכולים לדעת אם זה היה לכולם או רק לחודשים האלה. אחר כך יש עוד איזה מסלול שלישי, והוא שמות חקלאיים. זה מה שנתגלה בלוח גדר העתיק, ליד שלבים מצאו בתחו סמכה לוח, כנראה שעיקר אחד רשם לעצמו, וזה קשור איכשהו לעונות החקלאיות. ושם יש, אני חושב, עוד שמונה חודשים, אבל כל היו בית חודש, יש שמות הקשורים לירוק. הדוגמה אצלנו חודש האביב, האביב עודנו ואימו וכולי וכולי, זה יסודות הקשורים ליסודות החקלאיים בדבר הזה. והמישור הרביעי הוא השמות הבבליים שלנו, ששמונה מהם אני חושב נזכרים במקראות, כמו שהרמב"ן קורא לזה נביאי בבל, ואחר כך מושלם מול משל חודש תמוז. חודש תמוז כשם לא נזכר חודש תמוז, אבל השם תמוז נזכר בנבואתו של יחזקאל. אז אתה שומע עוד פעם איזו התייחסות לתקופה הבבלית. עוד פעם. מישור אחד מספרי, מישור אחד עברי קדום, מישור אחד חקלאי עברי קדום, והמישור הבבלי המשלים את התמונות האלה. אז למעשה היום אנחנו, אתה יכול לדבר על חודש תשרי, ואז אתה מתייחס לעלייה הבבלי, אתה יכול לדבר על החודש השביעי, ואז אתה מתייחס למספרי הקדום, אתה יכול להתייחס לירח האיתנים, ואתה מתייחס לשם העברי הקדום, וגם כמובן השם החקלאי הזה. אבל האמת היא שמי שמעיין בדברי הרמב"ן בהבנה יותר מעמיקה צריך פועל. מה הרמב"ן מביא דוגמה משבת? תינח שקט ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אז השבת היא המרכזית. אז ממילא אם אתה רוצה לסגב את השבת, אם אתה רוצה להעלות אותה על נס ולעשות שהיא היסודית והבסיסית, אז אתה אומר ראשון, שני, ראשון בשבת, שני בשבת וכו' וכו'. אז יזכור בריאת העולם וזכור את יום השבת לקדשו ביחס למספר הימים, זה דבר בעל תוכן לעניין הזה. אבל מה קשור ראשון, שני, שלישי, איפה כשאמרת ראשון, כשאמרת ראשון, אז איכשהו הזכרת את היצירה בשבת. אבל הגאולה ממצרים איננה קשורה לחודשים. זאת אומרת, מצאו איזה צ'פקל, נתפלו לדבר הזה. הרי אותו דבר היו יכולים לומר שיקראו לכל ילד בשמות שקשורים את גאולת מצרים. למה דווקא מספר החודשים, מדוע גאולת מצרים, כשחיפשו לה, נתנו לה ביטוי דווקא בקשר לחודשים? אז כמובן אתה יכול לומר, זה הדבר השגרתי, השכיח. כמה פעמים ביום מזמן לאדם בשטרות, בכתובות, במכתבים, לכתוב את התאריך, זה דבר מאוד שכיח, אז מילא, זה מעלה את הזכור יציאת מצרים בהרבה פעמים. אבל עדיין זה צריך לצריות. בשבת זה נשמע כל כך יפה וטוב, כי בשבת אתה אומר, היחידה הזאת שאני נמצא בתוכה, היא יחידה שמובילה אותי איתו ובבואו לבריאת העולם. אם היא יחידה שמובילה אותי מחול לשבת, אז מילה, אני מזכיר אותה. אבל בזה שאני אומר חודשים, מה יש מהותי בחודשים לגאולת מצרים? והייתי יכול לקבוע שמות לאצבעות. שמות לאצבעות גם כן. הייתי אומר, השמות הללו איכשהו מתייחסות לגאולת מצרים. אנחנו מחפשים איזה יסוד פנימי. זה כמובן קשור, אני אומר זה רק במאמר המוקדם, זה כמובן קשור לעובדה שהמצווה הראשונה שנכתבו ישראל גם היא מתייחסת, החודש הזה לכם, לגאולת מצרים. יש בתנחומה מדרש שאולי עתיד, אפשר להבין קצת יותר את הרמב"ן הזה, על מלך אחד שביקש לתת מתנה לבנו, וכל מתנה שהוא נתן אמורה הייתה להיות תקומה. עד שהוריד הוא ייתן לו עודלין, הוא ייתן לו שעון. נגיד, כיוון שאני אתן לך שעון, אז אתה בעל הבית על השעון, בעל הבית על הזמן. מתנת גאולת מצרים, העובדה שהחודש הזה לכם, זוהי המצווה הראשונה, והיא קשורה לגאולה ממצרים, עושה את ישראל בעל הבית על הזמן. זה כמובן קשור מהותית ליציאת מצרים, כל הבעיה של חמץ זה זמן, כל השיהוי, כל חיפזון הגאולה, זאת אומרת, כל אותם סיבות שמביאות אותנו למהות של הגאולה ממצרים, זה כבר הסבר אחר לגמרי. עד עכשיו, השאלה הזאת שאנחנו התחבטנו בה, היא מקבלת הסבר טוב מאוד בעניין הזה, זה אחרת כבר לגמרי. היסוד שאמר הרמב"ן, היסוד שאמר הרמב"ן בקשר למניין יום השבת זה פשוט מאוד. שבוע היצירה זה שבוע שהכותרת שלו היא שבת. נו, אז בוודאי, אז כשאתה אומר ראשון בשבת, שני בשבת וכו' וכו', אז למעשה אתה אומר, בעצם המניין אמרת יסודות המעלים על נס את קדושת השבת. כשאתה אומר החודש הראשון, אז אתה אמרת, אתה לכם, אתה בעל הבית על החודשים. השמות הטכניים של ימות השבוע, כמו שהם ביטוי לתוכן המקופל בהם, גם השמות המספריים של החודשים, זה לא סתם שמצאו, כי אמרנו, אם הכוונה הייתה רק לזכור את גאולת מצרים, היה אדם לקרוא לבנים שלו, לקרוא לאצבעות שלו, ראשון למצרים, אומר מה פתאום. כיוון שמתנת הזמן, הבעלות על הזמן, זה הרי במהות של פסח, כמו שאמרנו, בחמץ, בחיפזון של הגאולה, כל הדברים האלה, אז ממילא גם קריאת השמות של החודשים, כיוון שהחידוש של החודשים והבעלות על החודשים היא מהמהות של מצרים, אז ממילא המספר הטכני בקשר ליציאת מצרים זה מהותי לגאולת מצרים. אז בזה נדיח יש לנו קצת הסבר ברמב"ן, כיצד עשו פה מניין ועשו פה חשבונות שהם יהיו דברים המתייחסים לגאולת מצרים. אלא שעם הרמב"ן הזה עשה בעל העיקרים בעיה לא פשוטה. הוא אומנם לא אמר במפורש, הוא לא ציטט כאן את הרמב"ן, אבל זה פשוט. העיקרים בדרך שלו לבדוק מה הם העיקרים ביהדות. וכאן הוא העמיד בסימן שאלה הרבה עיקרים, למשל שהרמב"ם מנה, הרי הוא כידוע עשה עיקרים, זאת אומרת, כלל את העיקרים אחרים. הוא אמר רק רגע, בעיית המניין של העיקר שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת, אז הוא אומר, הרי יש לי דוגמה. אם אתה אומר, כמו שהרמב"ן, זאת אומרת, הוא טען שזה מונח בדברי הרמב"ן, אנחנו נראה את זה לא כל כך מדויק. יש מצווה מן התורה לקבוע החודש הזה לכם, ככה רמב"ן למד, החודש הזה לכם זכר לגאולת מצרים. בא שינוי נתונים היסטוריים ויש עכשיו גאולת בבל, ועכשיו צריכים דבר אחר. הרי לך שיש מצווה בתורה שבאיזה מקום שהוא היא תסתיים. כך הוא אומר במפורש, יקשו עליו הרבה. ומכל מקום התבהר ממה שכתבנו ששינו את הכתב, הוא גם הביא אותו. זכר לגאולה שנייה, ונראה מזה שהם הבינו שציווי מניין החודשים היה זמני, רוצה לומר כל עוד שתתמיד הגאולה היא, אבל אחר שגלו בשנית וכו', אז ממילא הבינו שציווי המניינים היה זמני ולא ציווי נצחי, אבל כשלא נזכר בו זמן. ואז הוא קינצה למילי, איני רואה שום ראיה ולא הכרח שיהיה שורש בפני עצמו, התורה הזאת שלא תשתנה. זה עיקרים לא כל כך פשוט. ויעקב בן חביב, זה שכתב את עין יעקב, הוסיף בעין יעקב בכמה מקומות גם חידושים שלו בשם הכותל. ובמגילה דף ג' על הכתב, על כל מה שקרה, הוא הכביר שעבור. עוד כתב, ראיה נזכרת, אז הוא נכון. על מיין חודש. ואם יהיו דבריו אלה בדרך דרש והלצה, כמנהגו במקומות רבים, כאן אנחנו שומעים שהוא ביקר את העיקרים ואמר שיש מקומות ש... אז היה ראוי לשתוק ולומר אם משיבים על הדרוש. אך אמנם הנראה מכל דבריו בתחילה ובסוף שהוא כמפרש עניין מצווה שהייתה ראשונה ואחר כך בשינוי הזמן השתנית גם כן. ולכן אומר שלעניות דעתי זו קשה מהראשונה. ובעבור שחשב להתעלות באילן גדול עלו הרמב"ן, זה שהבן, ראיתי לכתוב כלל כוונת הרמב"ן, והתבהר לכל מיין כי לא מחשבות רבינו הגדול, מחשבות החכם הדורש הזה, איך הוא מנגיד את זה, ששלא יתעלה באילן גדול. אבל הוא באמת ליצין מה שכתב הרמב"ן, שנזכיר את החודשים בדרך מניין, ונייחס את זה ליצאנו ממצרים. הוא מביא ספר זה הכל. אבל קריאת שמות החודשים היא לא סותר לזה כלל, כי גם בזמן הבית, מי מעכב בידינו, נקרא בשם כל חודש וחודש דרך משל, שיאמר החודש באביב וחודש מרצי, ועל הסמוך לו אפריל, ובתנאי שבכל עת שיזכיר מניין החודשים, יהיה דרך מניין מציאת מצרים. הוא אמר חידוק למדני. התורה לא דיברה, והרמב"ן, איך שהוא הבין, לא אמר שאסור לקרוא שמות אחרים לחודשים, אלא כשאתה בא למנות, אז אתה חייב למנות את זה על פי המספר מגאולת מצרים. זאת אומרת, ההדגש של הגאולה היה בקשר למניין ולא בקשר לחודשים, כמו עשירי חודש טבת וכו'. אז ממילא, מה הוא למד מפה? לא עקרו. המצווה עדיין, לשיטת הרמב"ן, המצווה עדיין נשארת. מניין החודשים, לא השנים, חייב להיות מניין מניסן, וזוהי מצווה שלא תשתנה. הדברים הללו של בן חביב קיבלו חיזוק על ידי הבן שלו. הבן שלו, במוישה בן חביב, כתב ספר גט פשוט על הלכות גיטין. ושם בסימן קוף חבב, בקשר לכתיבת, בסימן קוף חבב בקוף קטן למד ה', מה שהרמה הביא ניסן מלא. שמות, אז כותב, שמות החודשים לא נזכרו בתורה בנביאים וכו', והביא את הרמב"ן הזה וכו', הוא בא לעיקרים בעומדון חקירה אחת עם התורה היא נדחית ומשור שתתבטל למצווה, הביא ראיית אפשר שתתבטל שום מצווה על פי השם, ממה שמצאנו בימי עזרה. זה שאמרו אבותינו. ודבריו מרב חיניגרה, השתקע הדבר ולא יאמר. וכאן הוא מצטט את אביו. וכבר מריב בן חביב, סתר דבריו בטוב טעם ודעת בפרק כמה דמגילה. כי בוודאי גם הוא התורה היא נצחית וכל המצוות הן נצחיות סמוכים לעד לעולם. ומה שרצה להוכיח שתתבטל המצווה ממה שנתבטלו מניין החודשים מניסן, ורצה להתעלות באילן גדול, לא צדק בדבריו ולא ירד בעומק כוונת הרמב״ם. כי בוודאי אין אדם רשאי בהזכירו כמו שביבו. בהזכירו מניין חודשים בראשון וכו', אלא מניסן ולא תשרי, לא בבית ראשון ולא בבית שני. מה שכתב הרמב״ן בתחילה לא היו לנו שמות, הוא מדבר על שמות אבל לא על המניין שנעקר וכו'. וגם ברור הוא דלא הוזרו בבית ראשון שלא לקרות שמות לחודשים. אם כן, הרי נתבטלה המצווה, וזה הוא לא מקבל. זה גלו דברי מרי בן חביב, לכן כתב המרי אברבנל, ועל פי זה יראה לי, יש הלכה למעשה. ואם לא כתבו בגן שמות החודשים אשר עלו מבבל, אלא כתבו לירח הראשון, לירח השני, כשר גמור. כיוון דמיין זה כתוב בתורה, והכל יודעים דמיניסן מניין לחודשים. ואין לערער על הגט וכו' וכו'. דהיינו, יסודות הגותיים שיש להם הלכה למעשה, איך שהוא הבין ברמב"ן ובשום פעם. כי עולה מתוך דבריו, שאם אנחנו נקבל את ספר העיקרים ונעקר המניין הראשון, אז גט שלא כותבים בו שמות החודשים שעלו מבבל, הוא יהיה גט פסול. דבר שהוא בוודאי לא קיבל אותה על כפנים, זה לא כתוב מפורש כמובן בדברי העיקרים. אז בזה יש לנו נניח איזה סקירה קצרה על שמות החודשים, כמו שאמרנו, שיש מסלול אחד מספרי טכני, מסלול אחד עברי קדום, שרק מעטים ממנו אנחנו יודעים, ירח, איתנים, זיו, גול וכו'. המסלול החקלאי שלא נזכר בכלל במקרא, ואם לא, הלוח גזר הזה שמצאנו בחפירות בכלל לא היינו יודעים כי הוא כתוב בכתב עברי קדום, שהיהודים שישבו ימי בית ראשון היה להם שמות שבחלקם כנראה קשורים איכשהו לצד החקלאי, והשמות שעלו מבבל. אז הם נשתרשו ביהדות, בסדר. הרמב"ן לימד אותנו שזה עשו זכר לגאולה. נעשו ניסיונות אחרי שהשמות הללו עברו תהליך של גיור במרכאות ונתקבלו בתוך הלוח הישראלי, יש להם גם איזה תוכן פנימי יותר. רש"י למשל בברכות ובחלומות אומר ניסן שייך לניסי. לכאורה מה זה שייך בכלל? אם ניסן זה שם פרסי, אז אם רש"י יתאמץ לעשות דבר כזה, ובעקבותיו של רש"י בכמה וכמה מקומות יש ניסיונות להסביר את השמות, גם נניח שאבים או איתנים וכו', אנחנו מוצאים, כן, שמות עבריים קדומים, מקוריים, אבל גם שמות פרסיים שנתקבלו ביהדות, ניסו להסביר לאותם במקורות קדומים גם הסברים פנימיים. אדם, חודש אדם, אז הרי זה כתוב מפורש במגילה שזה שם פרסי. אז איזה תוכן? בסדר, רצו את זה מדי טעמים של גאולת בבל, אבל את התוכן הפנימי של השם הזה. אז במקורות חסידיים יש, במקום אחד יש של אלימלך בקדושת לוי, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אדר הוא מלשון אדרת ולבוש. וגם מהבחינה הצרופה, הפילולוגית, היסטורית, זה מתיישב מאוד. אדירי הצון, אדירי הצון זה רואים. הרואים היו לובשים, כך הסבירו הפילולוגים את ההשתלשלות, היו לובשים את האדרת, היו לובשים את הבגד שלקחו מהאור של בעלי החיים. זאת אומרת, בין, ואדירי הצון מופיע במקרא, יש פה איזה קשר בין שורשים עבריים קדומים, בלי שאני נכנס לקשר בין השפות, אבל בין מושג האדרת, הלבוש, אור הבהמה, לבין חודש אדר. וגמרא מפורשת היא שבאדר הצום מתעברות. זאת אומרת, יש גם איזה דברים בטבע, בהווי של חיי המראה, שגרם לשם הזה שיהיה בחודש הזה. אבל כתוצאה מן היסוד ההיסטורי, הטכני הזה, כמובן גם בא פה היסוד הפנימי. וכשהגיע אדר בקדושת לוי, וכשהגיע אדר כבר הגיע עת, ואתה באדר נעשה לו לבוש, ובגלל כך נקרא שם אדר לשון מלבוש, כמו אדרת אליהו. זאת אומרת, יש איזה אדרת, יש איזה לבוש, שאתה מעלה אותו על הדברים האלה. אבן עזרא, אצלנו ברמב"ן הזה בשמות, כשהוא מתפלפל על למעשה גם הרמב"ן מבליע את זה, כשהרמב"ן אומר, ולכן אמר הכתוב בחודש הראשון הוא חודש ניסן, כמו יפיל פור הוא הגורל. אז הרמב"ן הביא דוגמה, ואבן עזרא על המושג הזה במגילה יפיל פור, אז אבן עזרא הדגיש שיש פה, אבן עזרא בלשונו המורכבת, יש פה הרי איזה הבדל. כשאתה אומר בחודש הראשון הוא חודש ניסן, אמרת קודם את העברי חודש הראשון ואחר כך את התרגום בחודש הראשון הוא חודש ניסן, ואילו כשאמרת יפיל פור אמרת קודם את המושג הפרסי ואחר כך אמרת את המושג העברי גורל. אז אבן עזרא התפלפל מה שהתפלפל בלשונו המתומצתת בדברים האלה, אבל למעשה יש פה איזו תופעה עוד יותר מיוחדת. אמר, המגילה התנהלה בשפה פרסית, לא מבעיה בקטן בטרש, אבל כשמרדכי דיבר עם התח, או כשאסתר קרא לנו שהמשרתות דיברו עם אסתר, הם הכל דיברו בפרסית. אז למעשה העלילה במקורה התנהלה בפרסית. אלא מה? כשכתבו את זה, אז כתבו את זה בעברית. אז זאת אומרת, הרבה מושגים שמקורם בפרסית היו ככה, והמגילה לא תחל לומר לנו, זה היה צריך להיות כתוב יפיל גורל. כשאמן עשה, כשהוא עשה עץ, יעשו עץ גבוה 50 אמה, למה לא כתוב יעשו את המילה הפרסית, הוא עץ? מכל המושגים הפרסיים שהם כולם ממלאים את המגילה, אף אחד לא טרח לפרש אותם. זה היסוד שיש ברסיסי לילה. ליבי אומר לי, אני לא בטוח בזה, שגם הספר רסיסי לילה, עשינו כבר פעם חשבון, שסימנים רבים, אני חושב למעלה משליש, קשורים רק לענייני פורים. ואולי גם השם שלו, והוא עצמו קרא לו בשם הזה, אולי על שם הגמרא ביומה, מה שחר סוף כל הלילה, אסתר סוף כל הניסים, אולי קרא לו בשם רסיסי לילה. עכשיו בסימן האחרון, בסימן נוחה, עניין קריאת ימי הפורים על שם הפור, והוא הגורל, אלא שבלשון פרסי נקרא פור, והוא צריך הכתוב לזכור שמו בלשון פרסי, ולתרגומו ללשון הקודש. למה דווקא כאן? זאת אומרת, לפי שהימים קראו כשם הפרסי, שכפי הנראה היה נקרא כן בפי בני ישראל אז, וזה טוב, על כן קראו לימים האלה, ולא פירש שמי, ורצה לומר, אבון בני ישראל קראו שככה נפוצם שם הימים האלה. אז אולי כאן צריך לצרף, כיוון שחודשים וימים, אז אולי לכן בהדגשה הזאת, אבל אני חושב גם בפשטות. קראו לימים האלה פורים. כשקראו לשם הזה פורים, אז טרח בעל המגילה לומר לנו פור הוא הגורל, כי למעשה היה צריך לקרוא לזה גורלי. בוא נחשב, אם זה מה שעמד במרכז, למה לא קראו לדבר הזה? אם החליט, החלטה הייתה כפולה, הרבה מרכיבים היו במרקם של העלילה הזאת. ולמה מכל המרכיבים דווקא את הגורל הוא שהעמידו במרכז? אחרי שהעמידו במרכז, אז למה קראו לו בשם פרסי? כמו שאמרנו, עץ, משתה, כל העם. המון מושגים שכל כולם היו בפיהם, גם אם מי שיתרגם את המגילה כולה בפרסית ידבר פרסית, שבר ידבר. אז מילא בחודשים, נו, אנחנו כבר מבינים, החודש הראשון הוא חודש ניסן, כאן זה הצומת. הצומת בין גאולה ראשונה לגאולה שנייה, החלטת חכמי אותו הדור, כנסת הגדולה, מרדכי ביניהם, החליטו לתת ביטוי לנס בזה שיעשו מניעה, בזה יש להם פסוקים מן הנביאים על היחס בין גאולת מצרים לגאולות שתבונה אחרי זה. אבל מה זה שהפורו הגורל? ואנחנו רואים בשטף הלשון של הרמב"ן לא יכול היה להביא עוד דוגמה. הוא הביא רק, כי אלה רק שתי הדוגמאות היחידות, אחד מהמישור של התאריך והזמן, וזה ראינו, ואחד מן המישור של אולי לפי שרצות את מהיר, גם יש לו איזה יחס לדבר הזה. כמובן שההסבר הוא עמוק מאוד. בענייני זמנים, כמו שהסברנו לעצמנו, שלציין שם של זמן, להעביר אותו מן הטכני לתוכני, זה כמו דברי חז"ל על אותו שעון שהמלך נתן מתנה ואמר, עכשיו אתה בעל הבית על הזמן. בפור הוא הגורל מונחת כל הנוסחה של פורים. רצונך להסתכל להסתכלות של גוי, אז יש לך פור. גורל עיוור. פורה. אתה יכול לראות במישור אחד את כל העלילה מתנהלת במשקפיים. איך המן ראה את העלילה? ראו כל האנשים. ראו צומת של מאורעות, איזה צווח מעניין מאוד, מאוד מותח, בלשי, איך הכל משתלב בצורה כזאת, וזה פור. כשכתב בא למגילה, פור הוא הגורל, אסתר ברוח הקודש נאמר, אז הוא אמר, יש אפשרות של להסתכל בפור, ויש אפשרות של להסתכל, הוא הגורל לפני השם. מפני שהמאורעות הללו, אתה יכול להסביר אותם במישור אחד אנושי, וזה כמובן הביטוי הקלאסי, ששם השם לא נזכר במגילה, לא קיים. אתה יכול את הכל להסביר על פי גוי, וזה מסתבר, וזה טוב, וזה סביר, ואף אחד לא יראה בזה דבר חריג. ואתה יכול להסביר את זה על פי גורל. לעלות לגמרי למישור של הגורל, זה לא הקונט של פורים. זה אולי הקונט של כיפורים, של יום הכיפורים. הקונט הגדול של פורים זה פור הוא הגורל. זה לראות את צד אחד של פור ולראות את הצד השני של הגורל. ולדעת שישנה הסתכלות פורימית, גויית, וישנה הסתכלות של הגורל לפני השם. בחק יוטל גורל ומהשם כל משפטו. כל העבודה של פורים זה לראות, אז מסכה, אתה לוקח מסכה אחת, אז זה פור, אתה מוריד את המסכה, אתה רואה את הגורל. כל הדוק פרוצף, לכן זה אולי קשה, לכן זה בעייתי מאוד, לכן זה כל כך שיקוני. הוא גם עם הרבה שיקויים, אבל הוא מאוד מסוכן. כי אתה שותה כמו פור, כמו גוי, ואתה נשאר במדרגה הזאת. ואתה יכול לומר, באמת הכל הסבר, אבל נוסף לזה יש פה גורל. עד גולת בבל הייתה הנהגה אחת, וזה הנהגה של רוח הקודש גלויה. כמו שהרמב"ן אומר, נביאי בבל, אנחנו בצומת ששם ננעלת ההסתכלות של גורל בלבד. מכאן ואילך יהיו הסברים של פור. וכשאין נביא ואין מי שיודע לפרש את המאורעות, אז אם אתה לא שומר את הנוסחה של פור הגורל, אז אתה באמת יכול לפרש את כל העולם כולו פורימי, ואתה כל כולך גוי, ואתה כל כולך בעולם הנוכרי. המאורע של אסתר בצומת הזאת, במעבר הזה, שמכאן ואילך יש הנהגה אחרת. ההנהגה של מצרים הייתה ניסים גלויים ושקופים. ההנהגה שתהיה עכשיו תהיה ניסים גלויים ושקופים ועוד יותר גדולים. הראינו נפלאות, אבל ראינו איך שכתימי צאתך מארץ מצרים, צאתך מארץ מצרים זה בנוכח, שקוף, אתה יכול להשביע על זה,
וערינו נפלאות זה בהסתר. כי מה שמוטל עלינו לעשות זה לחפש את הגורל שמבצבץ מתחת לפור, לדעת מה מסתתר מתחת למסכה.
העבודה של כל ימות הפורים זאת היא העבודה הזאת. אבל כשיש זמנים כתיקונם ושהכל מתנהל נורמלי, אז לפעמים באמת מתשטש ואתה לא יכול לומר, אז איפה פה באמת הגורל לפני השם?
איפה פה העברי מבעד לנוסחה הנוכרית?
השנה הקושי מצד אחד גדול, כי מי שמרגיש בסכנות שעשויות חס ושלום מרחפות באיומים וחס ושלום איזה הרבה אמינות שיכולות להיות על כלל ישראל, וזה הרי מי שהתענה אתמול, מי שהתפלל אתמול, ירגיש מה קורה, מה מפחיד. אז איך עושים מה שנכנס את הרב? ודאי, זה עבודה קשה מאוד. עבודה קשה, איך כאן ליישם את כל האמונה ואת כל הביטחון ואת כל התקווה, ולא לתת לבבלי הזה ולפרסי הזה שיקלקל לנו את השמחה. אבל מאידך היא הרבה יותר קלה. מי שיש לו עיניים פקוחות, מי שמצרף אחד לאחד, הרי הוא רואה מיד איך יש פה גורל. תור, זה הוא, זה זה, זה זה. אם היינו זוכים לקצת רוח הקודש, ומישהו היה כותב את המגילה, ובסך הכל היה מצרף מאורעות, מה שהיה לפני כך רגע, היה וגם פוסט-טרויקה, את כל הסיפורים האלה, והיה רואה איך הכל אליו. אם היינו זוכים שזה יהיה כתוב, אז לא הייתה לנו עבודה של פורים. העבודה של פורים שלנו היא קלה יותר מהצד הזה. זה הרי מונח מה משתים לך מקנה, ומלמדים אותך איך צומת של מאורעות ושילוב של מאורעות ומרקם של מאורעות כולם מובילים לנקודה אחת, מובילים לגורל. מי שגם את המאורעות האלה מפרש במישור של פור, הוא כולו פרס, הוא כולו מהחבר'ה של שם. הוא לובש מסכה כל הזמן, הוא אטום, הוא נשאר באטום, הוא לא שומע, הוא לא לקחת אותו טרנזיסטור לחדר האטום. בחדר האטום, בפור הזה, הגורל קורא לך מתוך, הוא מדבר אליך. אז זה קל יותר, אבל זה מחייב יותר. כיוון זה קל יותר, אז מי שלא משתמש בהזדמנות הזאת, אז אם כל שנים כשמגיעים לפור אנחנו מדגישים את חובת העבודה ואת הקושי ואת ההכנות לזה, שנכנס אדר מרבים משמחה, אז מה צריכים? אז צריכים להתחיל, צריכים להבין לקראת מה אתה שמח, מה אתה רוקה, מה אתה צוהל, מה? אני צוהל מפני שאני יודע זה לא גבול. אז לא ידע, לא אמן שרקוי לעשות מי שבירך, אני נותן שואה למלכים, אז לא ידע, יש מישהו אחד מאחורי הפרגות שהוא מוביל את כל לוח השח הזה. מי שהפעם לא מכיר, אז הוא מפספס הזדמנות קלאסית להבין שכל העולם כולו זה מהשם כל משפטו. העבודה הגדולה הזאת היא קלה מצד אחד, אבל היא מאוד מאוד מחייבת מצד שני. דרך מורכבת של תענית של דברי עצומות וזעקתם, ודברי עצומות וזעקתם כפשוטו. איזה תענית אסתר, איזה מגילה, איזה פור ואיזה גורל. מניין, אם נזכה ויהיו לנו אנשי כנסת הגדולה, מי יודע איזה מניין חדש. הרי זה מה שהבטיחו, הבטיחו שיעשו איזה זכר למניין חדש. ימי צאתך מארץ מצרים זה בניגלה, ערינו נפלאות זה בניסתר. המעלה של פורים שגם הניסתר הופך להיות ניגלה. יש הדרגס כבר הבנו בשם הגאון, נכנס יין יצא סוד, יין ראשי תיבות, יראים ישרים נביאים, על כולם נאמר סוד, את ישרים סודו וגלה סודו לבדה בנביאים, ואת ברית השם ליראיו וסודו להודיעו, סוד השם ליראיו וסודו להודיעו.
במדרגה כזאת הסוד הזה מתגלה. אנחנו רק יכולים לאחוז בשוליים של הגלימה הזאת ולהבין שבתוך כל החשבונות הגדולים יש גם חשבון כזה, חשבון שהפורים אשתה יהיה מיוחד במינו, יהיה מיוחד במינו שעל ידי עבודה רבה, שעל ידי התפילות, הצומות והזקת, השמחה הגדולה, שמחה שתגיע למדרגה כזאת שרק בהווה המינה של השמחה אפשר לעקור את הרשע הזה ממקומו, כדי להכיר שמבד לפור הזה משחק הגורל. וכשאתה יודע מהו הגורל הזה, אז אתה מוריד את המסכה, אתה יוצא מהחדר האטום למרחב הגדול של השמחה.